להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין בריאות על כל מה שמעניין אימהות. מגישה רחל פסטאג.
היום י"ח בתמוז, י"ז בתמוז חל בשבת, והיום אנחנו מתענים לציון היום שבו הובקעה חומת ירושלים, כמה שבועות לפני חורבן בית השני. וזהו סמל לתחילתו של חורבן הבית. היום אנחנו בעקבות האבל על החורבן רוצים לשוחח על הנושא הזה שנקרא אבל. שלום, בוקר טוב לאיילת כהן וידר, פסיכולוגית קלינית בקופת חולים מאוחדת ומרצה בנושאי טראומה, הורות ומשפחה בקריה האקדמית אונו.
שלום וברכה.
אז קודם כל, אולי כדי להסביר, כשאנחנו אומרים אבל, למה אנחנו מתכוונים? מי הוא אבל?
אבל או
אבלה,
יש מספר התייחסויות. יש את ההתייחסויות, את ההתייחסות המאוד ספציפית של אדם, איש או אישה שאיבדו את אחד משבעת הקרובים, נכון? Mm-hmm. לפי היהדות,
כן.
זו הגדרה של אבלות, אובדן של אחד או אחת משבעת הקרובים, יושבים שבעה, mm-hmm. נוהגים במנהגי אבלות.
כן.
אבל אני חושבת שהיום אנחנו מדברות ומדברים על אבל במשמעות יותר רחבה, במשמעות של תהליכי אבל שקשורים לאובדן. בכל מצב שבו אני מתמודדת עם אובדן משמעותי, אני חווה גם תהליך של אבל.
אז זאת אומרת שאפילו אם אנחנו לוקחים גירושים, כן? זה גם כן אובדן, אובדן של סטטוס מסוים, אובדן של מצב מסוים שהיה קודם, וכבר בעצם הוא משתנה, הוא לא יחזור. אז כך שמעתי פעם ממישהי שהסבירה שגם למשל על גירושים יש תקופה של אבל.
בוודאי, גירושים ידועים כמשבר השני בחומרתו, משבר משפחתי ומשבר חיים השני בחומרתו אחרי מוות אובדן של אדם קרוב. אז בוודאי יש בגירושים אובדן של קשר, אבל על הקשר שעבד, יש פירוק של המשפחה, סוג של גם חורבן בית פרטי. אני חושבת שהרבה פעמים אחרי טראומה, אחרי נכות מסוימת, אנחנו רואים תהליכים של אבל. אבל על הזהות שלי הקודמת שעבדה, וצורך להסתגל לאובדן דרך תהליך האבל ולקבל את המצב החדש.
כן, אז מה הם השלבים? אני יודעת שיש שלבים באבלות, אז אולי באמת ככה כדי לסבר את האוזן, מה הם השלבים של האבלות?
אליזבת קובלרוס, באמת פסיכיאטרית שחקרה ודיברה לראשונה אחרי שהייתה במחנות ריכוז בפולין, והתרשמה ככה עמוקות ממה שהיא ראתה, היא ניסחה לראשונה את שלבי האבל. היא דיברה עליהם ברמה כרונולוגית, כביכול הם מגיעים אחד אחרי השני, אנחנו הרבה פעמים רואים אותם באמת מופיעים בסדר כרונולוגי בזה אחר זה, אבל הרבה פעמים אנחנו נראה גם תנועה של ספירלה, שיש חזרה אל השלבים שוב ושוב, כאשר השלב הראשון הוא שלב של הכחשה. אני לא מאמינה, זה לא יכול להיות, זה בלתי נתפס, התעלמות מהעובדות, הרבה פעמים זה סביב גילוי של מחלה, מסכנת חיים. והשלב השני אחרי ההכחשה יהיה כעס, כעס מאוד גדול.
למה זה קרה? למה זה מגיע לי?
למה זה קרה דווקא לי?
כן.
שזה שלב שהרבה פעמים הוא כבר שלב טוב, היכולת לכעוס, היכולת לפרוק את הכעס, אנחנו רואים את השלב הזה כהישג, הרבה פעמים במצב של התמודדות עם טראומה של אלימות או טראומה מינית, שבהתחלה יש הכחשה גדולה מתוך קושי להתמודד עם המצב, ודווקא עם התקדמות הטיפול אנחנו נראה הרבה פעמים את הכעס עולה, וזה דווקא כעס שמבטא התחזקות. השלב הבא אחרי הכעס הוא הרבה פעמים מיקוח. במיוחד סביב מחלות סופניות. יש איזושהי התנהלות לא בהכרח רציונלית, אלא יותר רגשית, של מסע ומתן עם אלוקים, עם כוח עליון. אני מוכנה שהחיים שלי יתקצרו והחיים של הילד שלי יוארכו. כל מיני ככה הצעות ותחנונים לעסקאות. והשלב שאחרי כן הוא שלב של העצב והדיכאון, שהוא גם שלב חשוב. הוא בעצם שלב שבו מתרחש לב האבל. הכרה ומתן מקום לרגשות הכל כך כואבים. אחרי שהכעס כבר זז מעט הצידה וההתמקחות זז הצידה, אנחנו ככה ניגע בשורש של הכאב, שהוא העצב. תחושה של מה הטעם בחיים בלי האדם האהוב, מה הטעם בחיים אחרי שאיבדתי את הבית שבניתי אותו בעמל כל כך הרבה שנים. מה הטעם בחיים אם פגעו בי בצורה כל כך קשה, אם רמסו אותי את כבודי, אם אני כבר לא אותה אישה שהייתי קודם. והשלב האחרון והמקווה הוא שלב של הקבלה וההשלמה, אולי השלמה וקבלה של הזהות החדשה שלי אחרי האירוע הקשה שעברתי, אחרי האובדן, אחרי הטראומה, ואפילו שאיבת כוחות מתוך מה שקרה לי. זה בעצם השלב המקווה, שאיבת כוחות, התפתחות רוחנית, שימוש באובדן כמנוף להתקדמות, לעשייה בתחומים שאו חשובים לי או חשובים לאדם שאיבדתי.
השאלה באמת היא, מה התפקיד שלנו, הסביבה, במקום הזה של האבל? זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים לסייע בתור סביבה של בן אדם אבל, כדי באמת לנסות לעזור לו לצאת מהמקום שלו?
לסביבה יש תפקיד מאוד משמעותי. הפסיכיאטרית ג'ודית הרמן מדגישה את זה בספר של הטראומה והחלמה, את התפקיד של החברה, של הסביבה, בתמיכה, תמיכה חברתית. אנחנו כולנו, גם בעלי חיים, אבל בוודאי יצורים האנושיים, בני האדם, אנחנו מאוד חברתיים, אנחנו שייכים למרקם אנושי, החיים שלנו מתקיימים ומתהווים בתוך מרקם סביבתי, חברתי, משפחתי, קהילתי. ולכן ההכרה במה שקרה לנו מצד הסביבה, האמון, התמיכה, ההתגייסות, ההשתתפות, היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מחזקת, היא מסייעת מאוד לתהליכי האבל והשיקום.
כן.
כמובן שזה צריך לעשות ברגישות רבה, זאת אומרת, הרבה פעמים אני שומעת ממטופלות ומטופלים שלי מצד אחד חוסר התייחסות שמאוד מאוד כואב להם, או התגובות האלה, את יודעת, שעוברים לצד השני של
כי לא יודעים מה להגיד או מה לומר, שזה נורא, כן, נורא.
נכון, או מצד שני, פתאום מעלים את זה בסיטואציות מאוד לא מתאימות, ובצורה מאוד לא רגישה.
כן.
אז כמו בכל דבר,
צריך להיות עם רגישות, כן.
למצוא את הדרך הרגישה, האמפתית.
כן, לאותו אדם, כי לפעמים גם מה שמתאים לבן אדם אחד, זה לא בהכרח שזה אותו דבר יתאים לבן אדם אחר, כל אחד
נכון,
יש לו את ה...
נכון, בדרך כלל שאלות ואמירות שהן יותר פתוחות וכלליות, הן מסייעות, בעוד שאמירות מאוד סגורות, שיודעות מה האדם השני צריך, ויודעות מה האדם השני אמור לחשוב ואמור להרגיש, הן אמירות לא תומכות.
כן. טוב, שלא נדע, אבל את יודעת שנהיה שם למקרה שמישהו יזדקק. איילת כהן וידר, פסיכולוגית קלינית בקופת חולים מאוחדת ומרצה בנושאי טראומה, הורות ומשפחה בקריאה האקדמית אונו. אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה, וגם לפנות אליכם, הורים, מקפידו לקחת את הילדים לרופא, גם כשהם בריאים, וכך תהנו משקט נפשי והדרכה לאורח חיים בריא. תודה רבה.
תודה רבה לך, שלום.